קשת, כל שידורי תורה, שיעור פשט השבוע מעת הרב יצחק לוי.
שלום. כבר בשירת הים אומרת התורה, שמעו עמים ירגזון, חיל אחז יושבי פלשת, אז נבהלו אלופי אדום, אלי מואב יוחזי מורד, נמוגו כל יושבי כנען, תיפול עליהם אימת ופחד. משה ובני ישראל חוזים את הבהלה הגדולה שאחזה את כל העמים מסביב. גם בספר יהושע, בפיה של רחב, מתאשרים הדברים, כי נפלה אימתכם עלינו וכי נמור כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם וצאתכם ממצרים, ונשמע וימס לבבנו. יוצא שכל העמים בעצם מאוד מאוד התרשמו מהעוצמה של ישראל, מהגודל של התגלות השם שקורית גם ביציאת מצרים, גם בים סוף. וכל עם מן הסתם חושב על דרכים שונות איך להתמודד עם העוצמה הזאת. גם מואב הוא אחד העמים הללו, ונראה שהדרך שבלק מלך מואב בחר להתמודד היא להזמין אליו את בלעם, בלעם שסביר להניח, וכך ככל הנראה הוא יודע שיש לו כוח רב בפיו, לקלל את העם. אנחנו רואים שהתורה מייחסת לדבר הזה משמעות גדולה. היא מתארת מאוד מאוד בהרחבה את כל המהלך של בלעם, את הניסיונות לקלל, את הברכות שיצאו. וסביר להניח שמגמת הדברים היא להחדיר לתודעת העם שכל המעשה הזה, אמנם עירה מחוץ למחנה ישראל, ואם לא היה כתוב בתורה, מי היה יודע עליו? וכמה הדבר הזה היה מסוכן? הרישום של המאורע נשאר חרוט לדורות. למשל התורה בדברים בפרק כ"ג, כשהיא באה לנמק את העובדה שלא יבוא עמוני ומואבי בקהל אדוני, גם דור עשיר לא יבוא להם בקהל אדוני גדולה, אומרת על דבר אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים, בדרך בצאתכם ממצרים, ואשר שכר עליך את בלעם בן באור מפתור ארם נהריים לקללך. ולא אבה אדוני אלוהיך לשמוע אל בלעם ויהפוך אדוני אלוהיך את הקללה לברכה, כי אהבך אדוני אלוהיך, לא תדרוש שלומם וטובתם כל ימיך לעולם. מכאן שיש פה זיכרון מאוד מאוד ברור של מה שעשה בלק ובלעם, והדבר הזה צריך להיזכר, והתוצאה המעשית ממנו שלא יבוא המוני ומואבי בקהל השם, גם דור עשירי לא יבוא להם בקהל השם עד עולם. כשהנביא מיכה רוצה לתאר את הנפלאות שעשה השם עם ישראל ביציאת מצרים, הוא אומר בפרק ו' פסוק ה', עמי זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן באור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות השם. מעניין פה האזכור של שיטים עד גלגל. מה בעצם החשיבות דווקא של המאורע הזה? כשמתבוננים בתוכן הברכות והכללות של בלעם, אנחנו מוצאים שהוא עוסק בסוגיות רחבות. הוא מדבר על מציאות של צפייה למרחוק עד אחרית הימים, מה עתיד להיות בסוף כל הדורות. המשלים שלו חובקים עולם ומלואו. זה מעניין שבמקביל לא מצינו, לא אצל האבות, לא אצל משה רבנו, ראייה מרחיקת לכת כל כך. הרי חז"ל אומרים לנו שכשיעקב אבינו ביקש לגלות את הקץ, השם לא נתן לו. גם משה רבנו בסופו של דבר לא מרבה במילים רבות על אחרית הימים. ולכאורה בלעם כן רואה ומתבונן במציאות רחוקה. הספרי בסוף פרשת וזאת הברכה עומד על המדרגה האדירה של בלעם איתו חשבה למשה, כשבחלק מן הדברים הוא אפילו גדול ממשה, וכך דברם. ולא קם נביא עוד בישראל כמשה, אבל באומות קם. ואיזה? זה בלעם אין באור. אלא יש הפרש בין נבואתו של משה לנבואתו של בלעם. משה לא היה יודע מי מדבר עמו, ובלעם היה יודע מי מדבר עמו, שנאמר, נאום שומע אמרי אל ויודע דעת עליון. משה לא היה יודע מתי מדבר עמו, עד שנדבר עמו. ובלעם היה יודע מתי היה מדבר, שנאמר, ויודע דעת עליון. משה לא היה מדבר עמו עד שהיה עומד, שנאמר, ואתה פה עמוד עמדי. ובלעם היה מדבר עמו כשהוא נופל, שנאמר, מחזה שדה יחזה נופל וגלוי עיניים. משל, למה הדבר דומה לטבחו של מלך, ויודע כמה הוצאות יוצאות למלך על שולחנו. כביכול הקרבה הגדולה שיש בין בלעם לקדוש ברוך הוא, אפשרה לראות דברים בקרבה יתרה ממשה רבנו. לגבי מי מדבר, לגבי מתי מדבר, לגבי דווקא בעמידה או לא בעמידה, כל אלו מאפיינים את הייחודיות של נבואת בלעם. אחד הדברים המסוכנים בדמות הזאת זה כמובן העובדה שמצד אחד יש פה גדלות שרואה ראשית ואחרית, צד שני יש פה שחיתות מוסרית, שאיפה לכבוד ולממון, מצד אחד התבוננות בתולדות ישראל שמנסה לחשוף את השורשים ואת העתיד, מצד שני נחשים, קסמים. וייתכן מאוד, וכך רוצה לטעון הרב שבי במאמר, שלכן לכללה שלו יש הרס רב שתמון בה. וכביכול התורה מתארת איך הקדוש ברוך הוא משדד את הנהגת הבריאה להפוך את הכללות לברכות. ולכן הדברים שהוא אומר, דברים של הקדוש ברוך הוא, האמרות תורה, והנהגות השם עם אורה, והדבר הזה דורש התבוננות ולימוד גדול. הרי ברור שבלעם רצה לקלל את ישראל. מה היה רצונו של הקדוש ברוך הוא? מחד, ויאמר אלוקים אל בלעם לא תלך עמהם. מצד שני, אם לקרוא לך באו אנשים, קום לך איתם. כשהולך בלעם בהסכמת השם, ויחרף אלוהים כי הולך ויתייצב מלאך השם בדרך לשטן לו. כשבלעם מוכן לשוב, ועתה אמרה בעיניך, שובה לי. עונה לו מלאך השם, לך עם האנשים. חזל במדרש במדבר רבה, למדים מן הפרשה הזאת כך. מכאן אתה למד שבדרך שאדם רוצה ללך בה, מוליכים אותו. שמתחילה נאמר לו, לא תלך. כיוון שהעיז פנים להלוך, הלך. שכן כתיב, ויחר אף אלוקים כי הולכו. כלומר, בהתחלה הוא רוצה לדעת מה דעת השם לגבי עצם ההליכה. תשובתו של הקדוש, הוא לא תלך עמהם. כשהוא מעיז פנים לשאול פעם נוספת, הרי הוא כבר יודע את דעת השם. הוא מבקש הסכמה לדרכו, שנוגדת לדרך השם. וזוכה לאותה הסכמה, גוררת חרונה. בדרך שאדם רוצה ללך, בה מוליכים אותו. צד שני, אנחנו רואים שכשחזל באים לעסוק בפרשה הזאת, אומר הירושלמי בברכות, שלפרשת בלעם ובלעם יש חשיבות מיוחדת, מפני שכתובה בתורה ובנביאים ובכתובים. ואמר רבי יהודה בר זבודה, שאילולי תורח הציבור, בדין היה שיהיו קוראים בפרשת בלק ובילעם בכל יום. למה? עונים האמוראים את התשובה הבאה, דעת רבי יוסי בר רבין, מפני שכתיב בהו יציאת מצרים ומלכות, ולדעת רב הונא, מפני שכתיב בהו שכיבה וקימה. גם הגמרא בברכות בבבלי בדף י"ב עמוד ב אומרת כך, ביקשו לקבוע פרשת בלק בקריאת שמע, ומפני מה לא קבעוה? לא משום תורח ציבור. מה היא טעמה? אילמה משום דכתיב בה אל מוציאה ממצרים, לאימה דכתיב בה אין יציאת מצרים, כלומר ישנן פרשיות אחרות יותר קצרות המזכירות יציאת מצרים. אלא אמר רבי יוסי ברבי, משום דכתיב בה היקרא, כתוב בפסוק הזה, קרא שכב כארי וכולבים יקימנו. כביכול הקדוש ברוך הוא שומר אותנו בשורבנו וקומנו לשכב שלבים כארי וכלבי. מן המקורות הללו ברור שחז"ל הבינו שיש פה פרשה גדולה, חשובה, בעלת משמעות מרחיקת לכת, שבחשיבותה היא ראויה אפילו שיזכירו אותה כל יום. ונשאלת השאלה, מה בעצם ייחודיותה, מה גדולתה, מה הנקודה הגדולה שתמונה בה שמחייבת, לפחות על פי חז"ל והווה אמינא, לקבוע אותה, לזכור אותה בכל יום. אנחנו רוצים ללכת כאן בעקבות דבריו של הרב מאיר מדן, שמתבונן בחזון גאולת ישראל של בלעם בהתבוננות הבאה. כשמתבוננים בנאומים של בלעם, אנחנו רואים ששלושת הנאומים הראשונים הוא ניסה בפועל לקלל, ונמצא בסופו של דבר מברך. ובסיומם נאמר, מברכך ברוך ואורך הרערו. התורה מדגישה בכל אחת מן הנבואות, שזוהי נבואה מפיו של הקדוש ברוך הוא. בנבואה הראשונה, בפרק כ"ג ג' פסוק ה', וישם השם דבר בפי בלעם. בנבואה השנייה, בפרק כ"ג ג' פסוק ט' ז', וייקר השם אל בלעם וישם דבר בפיו. בנבואה השלישית, בפרק כ"ד פסוקים ב' וג', ותהי עליו רוח אלוקים וישא משלו. כלומר, התורה מדגישה שכל מה שנעשה עד עתה, שלושת ההצעות הראשונות לקלל שבהם נמצא מברך, היו ממש על פי השם. וישם השם דבר בפי, ויקר השם אל בלעם, ותהיה עליו רוח השם. ואכן, כשבלעם מנסה לתרץ לפני בלק מדוע הדברים קורים כך, הוא אומר בפרק כ"ד לפסוק י"ג, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, לא אוכל לעבור את פי אדוני לעשות טובה או רע מליבי, אשר ידבר אדוני אותו אדבר. אחרי שלושת הנאומים הראשונים הללו, כשהוא רואה שהכללה לא תועיל, הוא עובר לעצה, וזו לשון התורה בפרק כ"ד פסוק י"ד, ועתה הנני הולך לעמי, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים. זוהי עצה אישית, היא לא על פי נבואת השם, ובמובן הזה היא שונה במהות משלושת הנאומים הראשונים. בשלושת הנאומים הראשונים בלעם מכיר הן בייחוד ישראל, הן בקישור שלהם לקדוש ברוך הוא, והן בעשייה המעשית שלהם עם עזרה אלוקית. לכן הוא אומר בפרק כ' ג' פסוק ת', הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב, לא ימנה. בפרק כ' ג' פסוק כ' א', אדוני אלוהיו אמו ותרועת מלך בו. ובפרק כ' ד' פסוק ה', מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. מעניין מאוד, כי בעצה שהוא נותן, אין כל זכר לייחודיות של ישראל, לקישור האלוקי של ישראל, לתארתם ומעלתם של ישראל, למעשה השם עמם, אלא כל מה שיש בו, בלא שם השם. בעצה הזאת האחרונה, הוא מתייחס לגאולה, הוא מתייחס לניצחון על האויבים, והוא מתייחס למלכות דוד ומלך המשיח. כשכל זה נאמר, בלא שם השם. קר דבריו בפרק כ"ד לפסוק י"ט, וירד מיעקב והביד שריד מאיר. לא כמו שאומרת התורה בספר דברים בפרק ח' פסוק כ', בגויים אשר השם מעביד מפניכם, אלא בלא שם השם. פרק כ"ד פסוק ז', הוא אומר, הראינו ולא עתה, אשורנו ולא קרוב, דרך כוכב מיעקב וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בני שת. ואילו פסוק י"ח בהמשך, והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר, אויביו, וישראל עושה חיל. לא כמו שכתוב בתהילים, אך השם אלוקים ימחץ ראש אויביו, או בתהילים קי"ח, ימין השם עושה חיל. עשיית החיל מיוחסת כאן לישראל, לא לקדוש ברוך הוא. כביכול, ישראל עומד בפני עצמו במנותק מהקדוש ברוך הוא. וייתכן מאוד שבעצה הזו רומז בלעם הצעה אסטרטגית. הדרך להתגבר על ישראל על ידי ניתוקם ממהותם האלוקית. זה סוד ההצלחה האפשרי. וכשהתורה מתארת במדבר בפרק למד א' בפסוק ט"ז, מה הייתה העצה בפועל? אומרת התורה, הן הן היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פאור, ותהי המגפה בעדת אדוני. מתברר שזאת העצה שמצליחה. הזנות עם בנות מואב מצליחה בעצם לנתק את ישראל ממהותו האלוקית, מן המיוחדות שלו. כשהרמב״ם בא לתאר את חזון המלכות העתידית, הוא כותב בהלכות מלכים בפרק י' א' הלכה א', מלך המשיח עתיד לעמוד ולהחזיר מלכות בית דוד ליושנה, ממשלה ראשונה ובונה מקדש ומקבץ נדחי ישראל, וחוזרים כל המשפטים מימיו כשהיו מקודם, מקריבים קורבנות ועושים שמיטים ויובלות ככל מצוותן האמורה בתורה. וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לוויתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו. שהרי תורה העידה עליו, שנאמר, ושב אדוני אלוהיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל עמים, מיד ידחך מקצה השמיים, ושם מקבצך אדוני אלוהיך ומשם יקרך. ויביאך אדוני אלוהיך. ולא דברים מפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנביאים. אף בפרשת בלעם נאמר, ושם ניבא בשני המשיחים. והמשיח הראשון שהוא דוד שהושיע את ישראל מיד צריהם. והמשיח האחרון שיעמוד מבניו שמושיע את ישראל מיד בני עשיו. שם הוא אומר, הראינו ולא עתה, זה דוד. אשורנו ולא קרוב, זה מלך המשיח. דרך כוחם מיעקב, זה דוד. וקם שבט מישראל, זה המלך המשיח. ומחץ פעתי מואב, זה דוד. לכן הוא אומר, ויח את מואב, וימדדם בחבל. וקרקר כל בני שת, זה המלך המשיח, שנאמר בו, ומושלו מים עד ים. והיה אדום ירשה, זה דוד, שנאמר, ותהי אדום לדוד לעבדים. הירשה שעיר אויביו, זה מלך המשיח, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט את הרסה. מאוד מעניין, שאחד המאפיינים, בנביאים שעוסקים במואב, זה העניין שקליפת מואב היא הגאווה, עודף ביטחון עצמי. כך הנביא ישעיהו בפרק ט"ז בפסוק ו', שמענו גאון מואב גא מאוד גאוותו וגאונו ועברתו, לא כן בדיו. לכן יליל מואב למואב כולו יליל להשישי קיר, חרסת תהגו אך נחיים. וכן הנביא ירמיהו בפרק ממח בפסוק כ"ח וכ"ט וכ"ט, שמענו גאון מואב גאה מאוד גובהו וגאונו וגאוותו ורום ליבו. אני ידעתי נאום אדוני עברתו, ולא כן בדיו, לא כן עשו. על כן על מואב היליל ולמואב כולו הזעק, אל אנשי קיר חרס יגה. שני הנביאים מדברים על התכונה המרכזית הזאת, שהיא תכונת הגאווה המאפיינת את מואב. ובאמת, אם נשווה את חזונו של בלעם, את המלכות העתידית, לחזון האמיתי של המלכות, כפי שהתורה מתארת אותו בפרשת שופטים, שם מאוד מאוד בולטת העובדה שהתורה מדגישה שמלך ישראל לא ירבה לו נשים ולא ירבה לו סוסים ולא ירבה לו כסף וזהב, כשהתורה לכאורה בזה בא לנמק מה ההבדל בין מלך ישראל לבין מלך של כל אומות העולם. והיה חשיבתו על כיסא מלאכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרבו כל ימי חייו, למען ילמד ליראה את אדוני אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם, לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על מלאכתו ובנה בקרב ישראל. פסוק הסיום שמדבר על לא להרום לבבו מאחיו, בא ונותן את המגמה של האפיונים המיוחדים של מלך ישראל, שלא יהיה בו גאווה. ועל כן לא ירבה לו נשים, שדבר הזה מביא לתחושה של גבות במובן האישי והחברתי. לא ירבה לו סוסים, שדבר הזה מביא את המלך לגבות בתחום הצבאי, המלחמתי, ולא ירבה לו כסף וזהב, שהדבר הזה מביא את המלך בתחושת גבות בתחום הכלכלי. ויכתוב ספר תורה, כתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרבו כל ימי חייו, כלומר, לא רק שיש עליו חובה לכתוב ספר תורה יתר על כל אחד מישראל, אלא ספר התורה הזה צריך להיות צמוד למלך בכל מקום שהולך, על מנת לבטא את התלות המוחלטת שלו בקדוש ברוך הוא, את היותו עבד של המלך. עבד של המלך יש לו ספר שמזכיר לו בכל עת ורגע שהוא לא המלך העליון, אלא שיש מלך מעליו. ולכן, הפתרון של התורה לגבי סוגיית המלכות, זה כן מלך בשר ודם. אבל מלך בשר ודם, שהוא בבחינת גילוי של מלכות השם בעולם. שמלכות הדערה היא כאין מלכות הדרכיה. שהמלכות הארצית היא כאין גילוי של מלכות של מעלה. החזון הזה, שאפשר לראות לו הרבה היבטים גם בהמשך, הוא בעצם הפתרון של התורה, והוא ניגוד גמור לבלעם. מפני שבעצה הזאת, זאת שבסופו של דבר הועילה, יש פה חזון שאין שם השם שגור בפיו. חזון שלכאורה מנתק את מלכות ישראל מן הקרבה והנוכחות של הקדוש ברוך הוא. כמה זה מאפיין שאותו פסוק במיכה, זכור מה יעץ בלק מן השיטים ועד הגלגל למען דעת צדקות השם. הרבה דברים יש בגלגל. למה היא מוזכרת כאן? יש בראשוניות, המקום הראשון של הפסח, של ברית המילה, של ההתגלות של המלאך ליהושע. שם לראשונה מקימים את המשכן בארץ ישראל. שם מוקמות האבנים. אבל גם שם, במובן מסוים, מתחילה המלכות של שאול, דווקא בגלגל. גלגל זה ראשיתה של המלכות בפועל. לא במקרה גם דוד המלך במרד אבשלום, אחרי המרד, שהוא נזקק לכך שימליכו אותו מחדש, המקום שהוא בוחר ללכת בו הוא בגלגל. ידועה המשנה במסכת אבות, המתארת את כל מי שיש לו שלושת הדברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, נפש שפלה ורוח נמוכה, וכל מי שיש לו את שלושת הדברים הללו מתלמידיו של בלעם הרשע, עין רעה, נפש רחבה ורוח גבוהה. שלושת התכונות שמודגשות כאן, עין טובה זה הסתפקות במה שיש לו, לא צריך בשל אחרים. נפש שפלה זה זהירות ופרישות מתאוות העולם ומהמותרות. ורוח נמוכה היא ענווה יתרה. ואילו היפוכן, עין רעה, כן, חריצות לקנות את הממון, אהבת בצע, קנאה, עין רע בשל אחרים. נפש רחבה, התאווה, השאיפה לבלוע את הכל, מבלי לדעת שובע בכל התחומים. ורוח גבוהה זו הגאווה. נאום שומע אמרי אל. כשהרב חרלאפ מנסה להגדיר את שלושת המאפיינים הללו, את האפיינים של אברהם לעומת המאפיינים של בלעם, הוא אומר, זה לא רק עניין של שבח באלמה, אלא על ידי הלימוד באופן הזה, התלמיד מתעלה למקום שאברהם אבינו הגיע. לכן, העניין של עין טובה זה הרצון הפנימי. כל זמן שהרצון לרצות בטוב, לא אומם עדיין, מסתכלים על הכל בעין טובה. ואין מבעתים בשום דבר טוב ומועיל. ורוח נמוכה על ידי הדעת. ונפש שפלה, ענווה שמרחיקה מכל תענוג. כשהוא בא לסכם את הדברים, הוא אומר, האדם מכיר בעצמו שהוא רק בבחינת מקבל, ולית לי מגרמי כלום, אין לו מעצמו שום דבר. זה החזון המהופך לעצתו של בלעם. בסופו של דבר, עצתו של בלעם שהצליחה, בניגוד לשלושת המלצותיו הראשונות, לשלושת הדברים הראשונים שהוא אומר, בשם השם, זה בעצם להתנתק מאת הקדוש ברוך הוא. ולכן העצה הזאת הצליחה. וכשבאים חז"ל ומדברים, כשבאים הנביאים וגם חז"ל מדברים על הנקודה המרכזית במואב, שהיא נקודת הגאווה, התיקון של המלכות המתוקן של ישראל היא מלכות שבה לא מרבים סוסים, לא מרבים נשים, לא מרבים כסף וזהב. יש ספר תורה צמוד שלא ירום לבבו מאחיו, ולא יסור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ממלכתו על ישראל, הוא בנה בקרב ישראל. שבת שלום.